להתחיל לדבר על העניין של היום. בעצם מה שאני רציתי לדבר עליו קצת, מאחר שמתחילים לכתוב, אני מקווה לפחות שאנחנו מתחילים לכתוב ברצינות, אז כל מיני כיוונים, טיפים, כללים, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, בעיקרון של מה לכתוב כדי שיהיה יותר קל לקרוא את זה. עכשיו, זה קצת מה שנקרא self-serving, כי בכל מקרה, כל הדברים שלא תעשו נכון פה, אז בעריכה אנחנו נטפל בזה. אז בעצם אנחנו קודם כל מקלים על עצמנו את העבודה, אבל זה בכל זאת משהו שטוב לדעת.
אז אחר כך לבלוגים ולזה, אני מניח.
כן, כן, זה נכון בכל מקום, זה נכון בכל כתיבה בעברית בגדול, אבל בוא נאמר שזה, אתה יודע מה, אני תכף אכנס לזה יותר לעומק ונראה. הקונספט כרגע שאנחנו מתעסקים בו זה העניין הזה של הכתיבה, ומהבחינה הזאת אני מסתכל על זה משתי זוויות, אחת העניין הזה של אני כותב לקהל ספציפי והכתיבה שלי צריכה להביא את זה בחשבון, ושתיים זה שאני רוצה למכור את הספר בסוף, ולכן הכתיבה שלי כמו כל דבר אחר צריכה לתמוך בזה. וזה בעצם הנקודת מוצא שלי לזה הדיון או המצגת של היום. אז קודם כל, הדבר הכי חשוב מבחינתי זה שאין חוקים, אוקיי? כל מה שאני כותב פה זה המלצות. כי גם אם יש חוקים, וחלק מהדברים שאני מדבר עליהם הם כן נחשבים לצורך העניין לכללים בשפה, זה לא כך מעניין אותי, כי אני לא מכיר הרבה מורים לדקדוק שהפכו להיות סופרים או מחברים של רבי מכר. אז זה שהם יודעים את כל הכללים וכותבים היטב, לא הפך אותם למצליחים בתחום הזה, אז זה לא מעניין אותי. אני גם בגדול לא מכיר הרבה אורחים לשוניים שכתבו ספרים, שהצליחו. אז עוד פעם, ידיעת החוקים היא לא הפקטור. אבל אנחנו רוצים להעביר מסר טוב, אנחנו רוצים להעביר מסר בצורה שמחזקת את האוטוריטה שלנו, ושיהיה קל להבין אותנו, שיהיה קל לקרוא אותנו. אני מניח שכולנו נתקלנו, אני יודע שאני נתקלתי לא פעם אחת בספרים שפשוט כתובים רע. כאילו קשה לקרוא אותם, הם לא ברורים או לא נוחים לקריאה, או יש משהו מעצבן בתהליך עצמו של הקריאה. ואנחנו לא רוצים את זה, כי כל דבר כזה יפחית מההנאה של הקוראים מהספר שלנו, יפחית את הסיכוי שהם יגמרו לקרוא אותו, יפחית את הסיכוי שהם ימליצו עליו, יפחית את העוצמה של המסר שלנו שאנחנו מנסים להשפיע איתו. אז אנחנו רוצים שהמסר יעבור, אנחנו רוצים שזה יהיה קל, ולכן יש כללים מסוימים או גישות מסוימות שעדיף לנו לפחות לנסות להתחבר אליהם. ואני פה שופך לכם איזשהו אוסף של כאלה שאני נתקלתי בהם במשך הזמן, גם ממה שאני יודע באופן כללי על קריאה וכתיבה, וגם מניסיון שלי מהעריכה של כל הספרים שהייתי מעורב בהם, טעויות נגיד שראיתי אותם. אז קודם כל, יש את השאלה של האם בכלל לתכנן את מה שאני כותב. אז ככה מצאתי את הכרטיס הזה שישע אותי, אני לא אוהבת לחשוב לפני שאני מדברת, אני מעדיפה להיות מופתעת בדיוק כמו האחרים ממה שיוצא לי מהפה. זה הקונספט של זרם התודעה. ויש את האלה שלא מזים להוציא מילה כי היא לא מתוכננת. הם לא גמרו לתכנן בדיוק מה הם יגידו, אז הם לא אומרים כלום. מבחינתי האמת כרגע היא עבורנו איפשהו באמצע. ספונטניות טוטלית בכתיבה לא עובדת טוב, ומצד שני, גם לא כדאי להפוך את זה לתהליך יותר מדי אינטלקטואלי, יותר מדי מתוכנן, לא כדאי להביא את זה למצב שאני חושב על כל מילה שלוש פעמים לפני שאני כותב אותה, כי אז לא מגיעים לכתוב. השיטה שאני בדרך כלל מעדיף, זה שיש לנו בגדול את הכללים האלה בראש, וזה משפיע על הכתיבה שלנו, אבל שאנחנו כותבים. ואחרי שכותבים, אחרי שגומרים לכתוב, אז אפשר להסתכל על קטע או על טקסט שלם, ואז אפשר להתחיל לעשות קצת תיקונים, שיפורים, ולהביא בחשבון את הדברים שאולי פחות מתאימים. לא כדאי לנסות ממש, איך נקרא לזה, עריכה תוך כדי כתיבה. זה לא עובד טוב אצל רוב האנשים, זה בדרך כלל משתק, זה מונע מלהתקדם, לא בריא. אני, ככה, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, אני מזכיר עוד פעם, שבאמצעות עריכה אפשר לקחת גם טקסט לא טוב, אם יש בו מסר שראוי להישמע, אפשר לקחת טקסט לא טוב ולערוך אותו ככה שהוא יהיה מצוין. אם המסר לא שם, או שהמסר הוא לא טוב, אז העריכה לא תעזור הרבה. אז מה שחשוב להתמקד זה במה שיש לכם להגיד. וזה מתקשר לעניין של מה שאני קורא לזה הקול האישי. אני חושב שדיברתי על זה כבר, שאני כותב במידה רבה כמו שאני מדבר, ואני משתדל לשמור על זה, כי קודם כל זה כאן, פשוט זה צורת הביטוי הטבעית, וזה שוטף, וזה זורם, ולא צריך להתאמץ על זה. אחר כך זה עקבי עם מי שאני, ועם איך שאני מדבר בשוטף, וזה אומר שזה מייצר איזושהי רמה של היכרות של הקהל איתי. כשאנשים נתקלים במה שלי יש לומר, במה שלי יש לכתוב, או לא משנה אם הם שומעים הרצאה מוקלטת שלי, או שהם שומעים איזשהו וובינר, או שהם נתקלים בספר שלי, או שהם מכירים שפנים אל פנים איתי. הם רואים ושומעים כל הזמן אותו דבר, וזה מייצר חוויה של אני מכיר אותך, אני יודע מי אתה, זה משהו שאני כבר מכיר והתחברתי אליו, אני יודע מה הערך שלו, זה משתלב עם הפרסונה שלי שאני מציג אותה בעקביות, ולכן זה טוב, זה תורם לכל מה שאני מנסה להשיג. ולכן אני ממליץ לכולם ללכת בכיוון הזה. אבל עם איזושהי אזהרה קטנה, חייבים בכל זאת להתאים את הדיבור, את הכל למדיה שאנחנו משתמשים בה. יש דברים שאפשר להגיד, וכשכותבים אותם בדיוק באותה צורה, זה נראה אילג, זה נראה לא טוב, זה מפחית מהמסר, זה לא יוצא טוב. אפילו משהו פשוט כמו מה זאת אומרת, אוקיי? אף אחד מאיתנו בדיבור שוטף לא שואל מה זאת אומרת, כאילו, מה זאת אומרת? אבל לכתוב את זה עובר נמוך, עובר המוני, כי אנשים לא רגילים לקרוא כזה דבר בכתב, אז הם נתפסים אוטומטית לתפיסה שאני מנסה לייצג פה, כמו שבאמת קורה בספרות לפעמים, אני מנסה לייצג פה איזשהו קול המוני, איזשהו קול של מישהו נמוך, ולכן צריך להתאים, אין ברירה, זה לא יכול להיות בדיוק בדיוק כמו שאני מדבר, אבל עדיין כדאי לשמור על על הטון הכללי. כשאנחנו מדברים בעברית, עברית היא שפה עם מבנה בסיסי די פשוט. נושא, נשוא, מושא, זה משפט בעברית. הילד הלך לבית הספר. הכלב אכל לו את שיעורי הבית. המורה התרגז על הילד. זאת אומרת, זה מאוד, אפשר לכתוב כמעט כל דבר בצורה מאוד מאוד פשוטה. כשמשתמשים במבנים האלה של המשפט, קל לכתוב את זה, קל לקרוא את זה, קל מאוד להבין את זה. עכשיו, גם המשפטים יוצאים ככה יחסית קצרים, וזה טוב. כי אז הקורא לא מסתבך, לא הולך לאיבוד, לא צריך לזכור עכשיו איזושהי פסקה ארוכה, כדי שהוא יבין את המשמעות. ואני נתתי פה שתי דוגמאות לדברים שאני חושב שהם לא טובים. אוקיי? יש את המשפטים שהופכים סדר, לא כך משתמשים בהם ביום יום, אבל יש אנשים משום מה שנוטים להכניס את זה בכתיבה. אוקיי? גזרים אכלו שפנים, אז זה כאילו הפוך. אבל יש את הצורת ביטוי הזאת בעברית, מהאבנים שחקו מים, ואפשר לנסח עוד משפטים כאלה, שבעצם יש פה היפוך של המקום. כמובן שהכוונה היא שהשפנים אכלו את הגזרים, והמים שחקו את האבנים, והצורת ביטוי הזאת היא אפשרית, אבל היא מבלבלת, כי בדרך כלל לא משתמשים בצורה הזאת, אלא הפוך. אז אין סיבה מיוחדת להשתמש בשיטה הזאת. מה שעוד גרוע, זה משפטים מורכבים. מחבר הספר, אותו למדנו להכיר בהקדמה, למד את מלאכת הכתיבה במקביל לעבודתו כשוטף רצפות במסעדה המזרחית שבצומת באר שבע. שם ננזף לעתים קרובות על היותו איתי וחסר מוטיבציה, אותה ניסה בעל המסעדה להכניס בו באיומים תדירים ובקנסות ובפיתורים. אני דחפתי פה בכוונה סיפור שלם לתוך משפט אחד. זה מיותר. אין שום סיבה לעשות את זה. אוקיי? זה קשה, עד שמגיעים לקצה כבר לא זוכרים מה הייתה ההתחלה, וזה עוד יחסית לא נורא מסובך מבחינת, אני לא מנסה להעלות פה איזשהו טיעון מורכב, אלא רק אני מספר פה איזשהו רצף שגם כן קשה לזכור אותו. אבל אין שום סיבה לעשות את זה. אוקיי? אני יכול, קודם כל אני יכול להעיף מפה דברים שאין סיבה מיוחדת שיהיו שם. אוקיי? אבל זה כבר עניין של עריכה, אבל למשל, אותו למדנו להכיר בהקדמה, זה משפט שלא באמת מוסיף איזשהו ערך לפסקה הזאת, הוא לא באמת מלמד אותנו משהו חשוב על הסופר. זה מזכיר לנו שהכרנו אותו בהקדמה. אוקיי, so, מה זה נותן לי? אז אני יכול להשמיט את זה, ואני יכול להגיד פה שמחבר הספר למד את מלאכת הכתיבה במקביל לעבודתו כשוטף רצפות. הוא עבד במסעדה המזרחית שבצומת באר שבע. בעל הבית נזף בו לעתים קרובות על ידו איתי וחסר מוטיבציה, וניסה להכניס בו מוטיבציה בכנסות בדרים. אוקיי, אפילו משהו כזה, לחתוך את הדבר הזה לשלושה חלקים, כבר עושה את זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר ברור, הרבה יותר מובן. אז איפה שאתם יכולים, לכו לכיוון הזה של המשפטים הפשוטים, ואל תנסו לייצר איזה פסקאות מורכבות, מפותלות כאלה, כי מה שקורה זה שההתחלה שלהם הולכת לאיבוד ונשכחת לפני שמגיעים לקצה. הלאה, עוד, כן.
מה אתה אומר להגיד, אם הספר באמת, יש בו רק משפטים פשוטים כאלה, זה לא, זה אידיאל או שכן כדאי להכניס?
לא, זה לא אידיאל, אין צורך לכתוב רק משפטים פשוטים, ולפעמים אתה כן רוצה להביע רעיון קצת יותר מורכב, שמשלב דברים, שמרחיב דברים, אבל להיזהר ממורכבות יתר בטח כשהיא לא נחוצה.
אוקיי.
איפה שזה לא דרוש, אפשר לפשט את המשפטים האלה. אני חושב שכולנו, ממילא השפה שלנו מספיק מורכבת, ככה שאין חשש שזה יצא משהו פשוט מדי. אבל אין סיבה שזה יהיה מורכב סתם.
סבבה.
אוקיי. אגב, נקודה שחשוב פה להזכיר, אני אמרתי קודם שזה לא חוקים ברורים, ושאנחנו לא ממש ממש מתעניינים בחוקים, אני לא יודע אם אתם קראתם פעם את הספר The Catcher in the Rye, התפסן בשדה השיפון למשל, זה ספר קלאסי. כן, אוקיי, היום זה לומדים אותו. זה ספר שהוא קלאסיקה, אבל בזמנו כשהוא יצא, הוא נחשב למשהו מטורף מבחינת סגנון הכתיבה שלו, הוא היה סטייה מכל מה שהיה נהוג באותו זמן.
למה?
מה זה?
מה מאפיין אותו שהוא היה כאן?
בסגנון כתיבה שלו, הוא כתוב לגמרי יוצא דופן, הוא לא כתבו לפני בצורה הזאת ככה. הצורת הסתכלות הזאת, הצורת כתיבה הזאת בלשון יחיד כזאת שוטפת של בחור צעיר שמדבר, זה מאוד יוצא דופן.
אוקיי.
זה הצליח, כאילו, זה בדיוק העניין, כי זה הצליח כי היה שם משהו טוב, זה לא, המורה לדקדוק זה לא העניין. אז גם פה, אני לא אומר את זה מבחינת העניין הדקדוקי דווקא, כאילו, האם זה עברית נכונה או לא, מבחינת מה שיגיד מורה לדקדוק. אני אומר את זה מבחינת השאלה, האם קל להבין את זה, הרי בסופו של דבר, חלק מהעניין, שפה מיועדת להעביר מסר, וכללי הדקדוק, במידה רבה מיועדים, או, אני אפילו לא יודע אם כללי הדקדוק מיועדים, אני מוכרח להגיד שכללי הדקדוק זה איזשהם כללים אופרטיביים של השפה, אבל השפה נוצרה לפני הכללים, השפה נוצרה באיזשהו אופן טבעי, ואחר כך באו אנשים וניסו לנסח כללים סביב זה, ובגלל זה גם יש להם כל כך הרבה יוצאים מן הכלל. אבל הכללים מתארים את הצורה שבה רוב האנשים עוסקים בשפה, ולכן מי שהולך לפי הכללים, השפה שלו צפויה להיות מובנת. אז זה היתרון שבלעבוד לפי כללי הדקדוק, לפחות בחלקם. אני לא רואה ערך בלהיצמד אליהם יותר מדי, אבל יש להם ערך בסיסי, ולכן כדאי לעשות את זה. הנושא של חיבור משפטים, זאת טעות שאני מכיר אצל הרבה אנשים שכותבים, דווקא כמו שהם מדברים, זאת אומרת, דווקא אנשים שמאמצים את מה שאני אמרתי, על להישמע כמו שאני מדבר, כשאנחנו מדברים, אנחנו הרבה פעמים מחברים משפטים, אוקיי, הוא הלך לים ושם הוא ראה את דני והם המשיכו ביחד ללכת וקנו ארטיק שוקולד וגם ישבו לאכול אותו על החוף. בעצם יש פה כמה משפטים נפרדים. אוקיי? הוא הלך לים, הוא ראה שם את דני. הם המשיכו ללכת יחד, הם קנו ארטיק שוקולד, הם ישבו לאכול אותו יחד על החוף. אוקיי? זה בעצם הרימה של משפטים נפרדים, שאין שום סיבה לחבר אותם. אז למה בכל זאת אנשים מחברים אותם? אני חושב שזה נובע מזה שבתרבות הדיבור האגומה שלנו, אם אתה לא שומר על הרצף ואתה לא מדבר ללא הפסקה, בשנייה שתעצור לנשום אוויר, מישהו ייכנס ויתחיל לדבר. אז אני חושב שאנשים מגינים בצורה הזאת על זכות הדיבור שלהם, בזה שהם לא עוצרים. הם כאילו לא הפסיקו לדבר אף פעם, ואז השני לא אמור להתפרץ פנימה ולהמשיך את השיחה מהצד שלו. מילא בשיחה, זה לא טוב כשזה עובר לכתיבה, וגם אין שום צורך, כי בכתיבה אף אחד לא יתפרץ לנו באמצע. אין צורך בזה. אז כזה דבר, להימנע מזה. מחברים את הדברים רק אם באמת יש סיבה לחבר ביניהם. באותו אופן אני ראיתי לפעמים שאנשים ממש מתחילים משפטים, כאילו משפט שאומר בפני עצמו, בתחילת פסקה או אחרי נקודה, מתחילים אותה בו. שזה גם טעות תקדוקית וגם באמת אין צורך. זאת אומרת, אין שום סיבה להתחיל בצורה הזאת משפט. זאת אחת הטעויות שאני רואה הרבה. הנושא של שפה מליצית, זה קצת יותר טוב בשנים האחרונות, הנטייה הזאת הלכה וירדה, ככל שאנשים היום כותבים יותר ויותר דברים לא פורמליים, בזה שהם כותבים כל הזמן אימיילים וטקסטים, אז הנטייה שכתיבה הופכת להיות אוטומטית משהו פורמלי ונוקשה, הולכת ויורדת והבעיה הזאת מצטמצמת, אבל עדיין יש אנשים שמדברים ביום... מה זה? סליחה?
זה עכשיו המצב הפוך לדמיות השנייה.
הפוך, כן, אנשים כמעט מדברים נמוך מדי.
אפשר להבין מה הם רוצים.
כן, אנשים לפעמים מדברים נמוך מדי, זה נכון. אבל עדיין, תראי, אנחנו מדברים בכל זאת על אוכלוסייה קצת יותר משכילה מהנורמה ואינטלקטואלית, ולכן זה עדיין מופיע לפעמים, ואני נתקל בזה, בגלל זה אני מעלה את זה. אוקיי, אז יש פה את העניין הזה, אני יכול פתאום להתחיל לשמוע איזה משפט כמו שכתבתי פה באדום, אוקיי, אנשים מדברים בצורה רגילה לחלוטין ביום-יום, אך כשהם מחליטים למשוך בעת הסופרים, פתאום משתבשת עליהם דעתם ושפסם מתקשטת במיני חידודין ונעשית מליצית עד כדי כבס. אוקיי, אני לא בטוח אפילו שכל מי ששומע אותי ידע מה כל המילים האלה אומרות, אבל זה לא חשוב. זה פשוט צורה מפוצצת להגיד בעברית, הייתי אומר, ארכאית משהו, כאילו עברית מיושנת, את משהו שהוא לגמרי פשוט. כשאנשים, יש אנשים שמתחילים לכתוב, אז פתאום השפה שלהם נהיית יותר מדי ספרותית, יותר מדי מליצית. התפיסה שלי, אם אנחנו לא מדברים ככה, אין שום סיבה לכתוב את זה. וזה למשל הערה שאני הערתי לגלית על אחד הטקסטים שלה, שנראה לי שהוא היה קצת מוגזם, היא אמרה שהיא ככה מדברת, אני לא חוויתי אותה ככה, אבל זה לא משנה, גם בקטע הזה חשוב לזכור שוב, זה לא כללים נוקשים, זה לא חוקים, ובסופו של דבר כל אחד מחליט על הספר שלו, אבל בעיקרון, שפה גבוהה מדי היא נשמעת מגוחכת קצת, מנותקת, לא כך כדאי ללכת לשם, ואגב, יש לנו באופן כללי, בעיה מסוימת של התיישנות השפה. זה מבחינתנו זה גם יתרון, כי זה חלק ממה שמפנה את הדרך לספרים חדשים. אני יכול להגיד לכם שהילדים שלי, שהם ילדים קוראים בסיכומו של דבר, לא מסוגלים להתמודד עם רוב ספרי הנוער שאני ורעייתי קראנו וקנינו אותם בגילאים, קנינו את הספרים האלה במידה רבה, חלק השארנו מהעשרה שלנו, וחלק ממש קנינו ספרים במהלך השנים, כדי שיהיו בבית בשביל הילדים, והילדים לא מסוגלים לקרוא אותם, כי זה עברית של לפני 30 שנה, או עברית של לפני 20 שנה, זה לא מדבר אליהם השפה. וגם השפה של הספרים שאנחנו נכתוב מתיישנת, ואין מה לעשות, באיזשהו שלב, אם מסתכלים על ספר שנכתב לפני 20-30 שנה, הרבה פעמים לא נוח לקרוא אותו, בין השאר בגלל השפה, זה נשמע לא טוב. אם אנחנו מראש מתחילים להישמע כמו מלפני 30 שנה, אז כבר עכשיו זה לא טוב. אז אין סיבה ללכת לכיוון הזה. מה שעוד לפעמים אנשים עושים, זה לא כל השפה מליצית, אבל מדי פעם נתקעים להם עם ביטויים כאלה, סלע קיומנו כזה, כל מיני דברים שפתאום הם לא משתלבים אפילו בטקסט, כי כל הטקסט כולו הוא סביר, ואז פתאום יוצא איזה מין ביטוי מנופח כזה, לא טוב, זה לא עובר טוב, זה פשוט לא נראה טוב. אבל הכי חשוב, וזה יותר חשוב מכל מה שאני אמרתי עד עכשיו, זה להתאים את השפה ואת רמת השפה לקהל ולנושא. זאת אומרת, אם אתם במקרה מדברים אל קהל של מרצים מעונבים לספרות, יכול להיות שהשפה המליצית הזאת זה בדיוק מה שאתם צריכים. אתם צריכים לדעת מי הקהל שלכם, איך הם מדברים, איך הם חושבים, באיזה שפה הם משתמשים, ולפי זה אתם צריכים ללכת. ובדיוק בשביל זה עשינו את העבודה בתחילת הדרך של הכירות עם הקהל ולימוד הקהל והפסיכוגרפיה שלו וכל זה, כדי שתדעו באיזה שפה אתם צריכים להשתמש כדי להגיע אליהם. סביר להניח, רק בגלל שהקהל שלנו, אני מניח, רובו ככולו חי יחד איתנו בעולם הנוכחי, במאה הזאת, בעשור הזה, אז כנראה שאין סיבה לכתוב כמו לפני 30 או 50 שנה. מה שעוד צריך להיזהר ממנו קצת זה ז'רגון מקצועי, כי הקוראים שלנו הם לא אנשי מקצוע. וסתם, אני הבאתי פה איזושהי דוגמה, זה בעצם עולם האינסטלטורים, או אנשים באופן כללי שעובדים עם מתכת וצנרת, אוקיי? אני לא יודע אם אתם סוגלים בכלל להבין מה שאני אומר פה. בגלל שהייתה נזילה בפלנג'ה הימני, היינו צריכים לרתך שטוצר שני צול על הפלח, ולהחליף את העל חוזר על הפריקה למעצרה. עכשיו הכל בסדר. אתם סוגלים בכלל לדעת מה אמרתי פה?
לא, ממש לא.
לא.
עכשיו, אם הייתם במקרה מהנדס כימיה שעבד איזשהו זמן במפעל, מהנדס צנרת, מישהו מתעסק בזרימה של נוזלים, או מישהו מתעסק בריתוחים בבניין, אז כנראה הייתם מסוגלים להבין את זה. פלנג' זה אתם, אוקיי? שטוצר זה צינור, חתיכת צינור שבולטת ממשהו. זאת אומרת, אם יש לכם נגיד מיכל, ובולט מתוכו איזשהו צינור, אז זה שטוצר, צול זה אינץ' בקוטר, זאת אומרת זה צינור בקוטר שני צול, פלח זה חתיכת מתכת שטוחה, על חוזר זה שסתום שמזרים בכיוון אחד אבל לא נותן לחזור, משתמשים בזה בהרבה מקומות כדי למנוע שלמשל ביוב יחזור ויחדור למי שתייה או דברים מהסוג הזה, ו... מעצרה זה בדרך כלל שמים מיכלים עם נוזלים בתוך איזשהו מיכל חיצוני פתוח גדול למקרה שהמיכל ידלוף, שזה לא יזרום ככה על האדמה ויספג איפשהו, אלא שזה נשמר באיזשהו מקום שאפשר לטפל בזה. אז זה בדיוק שימוש בז'רגון, אוקיי? אנשים שבמקרה מצויים בתחום מבינים מצוין על מה אני מדבר. בשביל אנשים אחרים זה היה סינית מצויה. והקוראים שלנו הם לא אנשי מקצוע. אז אנחנו לא צריכים לדבר אליהם, כאילו היינו מדברים אל אחד העמיתים שלנו, אנשי המקצוע, אנחנו צריכים לדבר בשפה שהם מבינים. עכשיו, זה לא אומר שאסור לנו להשתמש במונחים מקצועיים, לפעמים כדאי להשתמש באיזשהו מונח מקצועי, אם הוא חשוב, אם הוא נפוץ, אם זה המונח המדויק, שהמשמעות שלו חשובה לספר, לנושא, להמשך הקריאה ולכל הדברים האלה. אבל אם אנחנו משתמשים בזה, קודם כל חשוב להסביר את זה. כשאנחנו משתמשים במונח הזה, בדרך כלל כדאי בפעם הראשונה להסביר אותו, ויכול להיות שכדאי להסביר אותו עוד פעם, אם אנחנו משתמשים בו בתדירות נמוכה. ככה, ואז מישהו עשוי להתקל בו בספר אחרי שלושה פרקים, והוא לא בהכרח לזכור מה זה אומר. מה שאמרתי כרגע מתנגש קצת עם משהו בעניין הכפלות, שאני אדבר עליו אחר כך, אבל יש פה איזשהו איזון שצריך לנסות להשיג. אני בדרך כלל משתדל לא להשתמש יותר מדי בז'רגון מקצועי, לפעמים זה קשה, אבל אם אני משתמש, אני משתדל מאוד מאוד להסביר את זה, וככל אפשר להסביר את זה בתוך הטקסט, אני אומר את המילה ואז אני אומר מה המשמעות שלה, ואם אפשר אפילו שזה יהיה במסגרת של איזושהי דוגמה שאפשר להביא ממנה, אז בכלל טוב. כי בעצם אתם רוצים שהם ילמדו שפה חדשה, אז אותם עקרונות של לימוד שפה רלוונטיים גם לזה. מה שמתקשר לזה מאוד, זה מה שאני קורא לו ההמצאות והקיצורים. מניח שיצא לכם לקרוא ספרים, לי יצא לקרוא לא מעט כאלה, שבהם המחבר ממציא איזה קיצור, איזה ראשי תיבות, או משתמש באיזשהו מונח שהוא המציא, ומה שקורה עם הדבר הזה, לפחות לי, זה שבדרך כלל קשה לי, גם אם הוא מסביר מה זה, ובדרך כלל הוא מסביר מה זה, קשה לי לזכור בפעם הבאה שאני נתקל מה זה אומר. ואז, יש לי פשוט בראש כמה דוגמאות שלא אגיד לכם כלום, כי זה ספרים שלא קראתם, אבל המצב שזה יוצר זה מין תסכול כזה, כל פעם אני נתקל במילה הזאת, ואז אני לא זוכר בדיוק מה זה, אז אני צריך לנסות לזכור ולחזור למקום שבו זה היה, כדי שאני אזכיר לעצמי מה זה אומר. למשל, אם אני זוכר נכון, יכול להיות שאני משבש את זה קצת, אבל בספר של אנטוני רובינס, Awaken the Giant Within, להעיר את הענק שבפנים, הוא משתמש באיזה קיצור כזה של ראשי תיבות לתהליך של שינוי אמונות או הטמעת מחשבות, אני חושב כבר מזמן לא קראתי את זה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל זה משהו עם NAC, אם אני זוכר נכון, או אולי יש שם פעמיים C, משהו כזה, אני לא זוכר מה זה אומר, ואני לא מצליח לזכור מה זה אומר, אני כל פעם קורא את זה, אני זוכר איזה 5 שניות, אני מגיע 3 דפים אחר כך, הוא מדבר על זה שוב, לא זוכר מה זה אומר. אז זה בעיה. והבעיה היא שזה אתגר שקשה לוותר עליו, כי יש ערך בלהגדיר מילים חדשות, יש ערך בלטבוע מונחים, יש ערך בלהמציא איזשהו קיצור, אם הוא קיצור טוב, כי זה, קודם כל זה חידוש, זה נותן איזשהו משהו שהוא חדשני לצורך העניין, והדבר שני זה שמייצג איזושהי בעלות, לתת שם למשהו זה לטבוע עליו בעלות. וכשאנחנו בעצם ממציאים מונח, אנחנו תובעים בעלות על העניין, על הנושא, על ההקשר, על השימוש בזה, לא חשוב מה, חשוב איך אנחנו קוראים לזה, כשאנחנו עושים את זה, זה נותן לנו איזשהו יתרון. ולכן זה משהו שהוא טוב לעשות אותו, אבל צריך להתמודד עם העניין הזה של הקשה לזכור. ההצעה שלי בקטע הזה, אם יש לכם איזשהו קיצור אחד, איזה ראשי תיבות, איזה מונח ספציפי שהמצאתם או משהו שהוא ממש טוב, הוא ממש חשוב, הוא ממש רלוונטי והוא עובר הרבה ואתם משתמשים בו הרבה לאורך כל הספר, אז זה בסדר. אני לא הייתי שם יותר מאשר אחד, 2 כאלה בספר, בטח לא הרבה יותר מזה. כי אז זה באמת, זה מתחיל להיות שימוש בשפה שהקורא פשוט מתקשה לזכור ולהבין על מה אנחנו מדברים. כי יש גם את העניין הזה, לא כולם קוראים ברצף. ואם מישהו מדלג על הנקודה שבה הסברתי, אז הוא מגיע למקום אחר, והוא לא מבין על מה אני מדבר בכלל. תזכרו שמבחינות מסוימות, למרות שאנחנו כותבים ברצף, קטעים בספר צריכים במידה מסוימת לעמוד בזכות עצמם. ככל שהם יוכלו לעמוד בזכות עצמם יותר, זה מגדיל את הסיכוי שאנשים יקראו ויקראו את הכל. אז יש פה איזשהו איזון להשיג אותו, כל אחד קובע אותו במקום אחר, לשקול את זה. בעיני הדבר הכי חשוב בקטע הזה, לא להתאהב יותר מדי בהמצאות האלה שלנו. באופן כללי, אני הייתי מציע לא להתאהב יותר מדי במה שאנחנו כתבנו. וזה קצת בעייתי, כי זה אנחנו כתבנו, ואנחנו האנשים הכי חכמים שאנחנו רואים בראי כל יום, וזה גם משהו שהשקענו בו זמן ומאמץ ואנרגיה, וזה חשוב לנו, וכל זה נכון, אבל בסיכומו של דבר זה נכתב עם איזושהי מטרה, להשיג את ההשפעה, את האוטוריטה, להעביר את הידע, לתרום ערך לאנשים אחרים, כל המטרות האלה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם מה שכתבתי פה משרת את המטרות של הספר, או לא, ואם הוא משרת את המטרות של הצורה הטובה ביותר האפשרית מבחינתי, או שמשהו אחר שאני יכול לכתוב או שמישהו מציע לי עשוי לעשות את זה יותר טוב. לא חייבים לקבל כל ביקורת, ממש לא, אבל תנסו לא להתאהב יותר מדי במה שאתם אומרים, כדי שלא תפספסו ותקלעו למשהו. עכשיו אני יכול להגיד לכם שיש לנו לפעמים את המלחמות האלה קצת בעריכה, עם אנשים שהתאהבו במשהו, ואנחנו מראים להם ומציעים להם כל מיני חלופות והכל, לפעמים זה עובד לנו, לפעמים לא, אבל כבר קרה לנו יותר מפעם אחת, שאנשים לא קיבלו את דעתנו, הם היו יותר מדי צמודים למילים שלהם, הספר כבר כתוב, מתחילים להראות אותו לכל מיני אנשים, מתחילים לקבל את אותם פידבקים מיותר אנשים, ואז היה לנו כבר מצב שמישהו עכשיו עושה עריכה מחדש של כל הספר בשביל לתקן כל מיני דברים כאלה, שפות וביטויים וכל מיני שפה קצת גבוהה מדי וכל מיני דברים שהם מפריעים צורנית לספר שהוא ספר טוב. וחבל שהוא יצא ככה, ואנחנו נורא שמחים שהמחבר ישתכנע ועושה את השינויים, כי הספר שלו יהיה הרבה יותר טוב ככה, זה רק קצת חבל שזה קורה רק ברגע האחרון, אחרי שעוד כמה אנשים אמרו. אז גם בקטע הזה ההצעה שלי היא, לצורך העניין, בהמשך הדרך, אנחנו נעיר לכם משהו, ואתם לא בטוחים, אתם לא מקבלים את דעתנו, ויש איזשהו חוסר הסכמה בינינו, וזה בסדר גמור, ההצעה שלי היא פשוט תביאו עוד אנשים לתוך הדיון, תראו את זה לעוד אנשים, לא דווקא חברים שלכם, לא דווקא אנשים שהם מחוברים אליכם, מי שהדעה שלו באמת חשובה וקובעת, זה אנשים שנראים כמו קהל הקוראים שלכם. זה האנשים שהדעה שלהם הכי רלוונטית. עקביות, אם אנחנו כבר משתמשים במשהו, consistency, consistency, consistency. אנחנו רוצים לייצר עקביות בשימוש במונחים לאורך כל הספר, אנחנו רוצים לייצר עקביות ברמה של השפה שאנחנו משתמשים בה לאורך כל הספר, אנחנו רוצים לכתוב בצורה אחידה צורנית גם, אם אנחנו כותבים בדרך כלל באורך מסוים של פסקאות, אז שבגדול זה יהיה מה שאנחנו משתמשים בו כל הזמן, אם אנחנו מדגישים טקסטים מסוימים, אם אנחנו מחלקים את הטקסט באופן ויזואלי על הדף בצורה מסוימת, לשמור את המבנה הזה פחות או יותר לאורך כל הספר, לחרוג ממנו רק אם צריך. העקביות הזאת קודם כל עוזרת לקורא לקרוא, כי הוא מבין איזושהי סיסטמה, כשהוא מתחיל לקרוא את הספר, הוא נכנס לתוך איזושהי שיטה, וזה ממשיך באותה שיטה לאורך כל הדרך, אז זה עושה את החיים יותר קלים. זה מייצר עבורו איזשהו שקט, הוא רואה דברים שהוא כבר ראה, זה מוכר, זה לא זר, זה לא מפחיד, זה לא יוצא דופן, זה לא מקשה עליו. זה מייצר גם את האוטוריטה שלנו מול הקורא, זה תורם לאוטוריטה שלנו בגלל העניין של עקביות. רוברט שיאלדיני, האיש שכתב את אינפלואנס, את השפעה, אחד מששת עקרונות ההשפעה שהוא מדבר עליהם, זה עקביות. זה להציג תמונה עקבית כלפי הבן אדם שעליו אנחנו מנסים להשפיע, זה משהו שמאוד מאוד תורם ליכולת להשפיע על מישהו, ותחשבו על זה, כשאנחנו רואים מישהו שהוא עקבי, זה קל יותר להאמין בו, קל יותר להאמין לו, מאשר כשאנחנו רואים מישהו שכל שנייה הוא משהו אחר, וקשה לדעת מה הוא פגיד. אז תשמרו על העקביות הזאת. אם דיברנו על אורך פסקאות, פסקה זה איזושהי חבילה של מידע, גם משפט הוא חבילת מידע בסיסי, גם פרק הוא חבילה של מידע. הפסקה אבל זה איזושהי חבילה כזאת בסיסית, היא מביאה איזשהו רעיון, היא מסבירה משהו, היא מתארת משהו, היא מסכמת משהו. ככזאת היא יכולה להיות בכל מיני אורחים, ואני הבאתי פה בכוונה איזה שתי דוגמאות ועוד איזשהו מאמר שנתקלתי בו והבאתי אותו בשביל הכותרת. הכותרת של המאמר היא make money writing short paragraphs, אוקיי? לעשות כסף מלכתוב פסקאות קצרות, וזה בעצם מה שאני בגדול מציע לכם, קצת כמו שהצעתי לגבי המבנה משפטים, בפסקה בגדול כדאי שיהיו 3-5 משפטים. 3-5 משפטים מייצר פסקה שגם ויזואלית על הדף הגודל שלה הוא טוב, יהיו לנו על דף רגיל בספר, יהיה לנו משהו בין 5-8 פסקאות כאלה נגיד, וזה שובר את הדף, זה קל יחסית לראות, זה קל יחסית לקלוט את זה, זה לא מפחיד. עכשיו, נסו להסתכל רגע על מה שיש לנו כאן. יש לנו פה, בחלק הזה, זה דוגמה פשוט שלקחתי, זה טקסט רציף שיש בו בסך הכל מעבר פסקה אחד, אותו טקסט בדיוק, הוסיפו לו עוד שני מעברי פסקאות. ותסתכלו על זה ותסתכלו על זה, וכבר בעיניים זה פחות מפחיד, זה יותר מזמין. בלי להיות מסוגלים לקרוא את התוכן, בלי לדעת בדיוק מה כתוב פה, זה לא חשוב בכלל. ברגע שהפסקאות קצרות יותר, וכאן הפסקאות עדיין יחסית ארוכות, בטח זו, אוקיי? יותר קל לקרוא. עכשיו, תיקחו טקסטים, ותעבירו אותם לפסקאות כאלה, ותראו שוב, הפסקה הזאת נראית הרבה פחות מפחידה מזאת. אבל שימו לב דרך אגב, במקרה הזה, שכשמקטינים את אורך השורות, זה גם נראה פחות מפחיד. עכשיו, אנחנו נעבוד על ספר בגודל פחות או יותר קבוע, זאת אומרת, הרוחב של הדף הוא קבוע, ואין סיבה להדפיס ספר עם הרבה נייר ריק משני הצדדים, אז זה לא שאני רוצה שתעשו שם טור של שתי מילים לאורך כל הספר, זה גם לא נוח לקרוא, אבל תשימו לב שהצורה שזה מונח על הדף, בלי להיכנס לו, עוד פעם, אני אפילו לא יודע אם זה שפה, או שזה סתם איזשהו טקסט לחוטי, זה אני לא מסוגל לקרוא את זה בכל מקרה, זה לא חשוב, זה נראה הרבה פחות מפחיד ומאיים ממה שיש לי פה. אז פסקאות קצרות, יותר קל בעיניים, יותר מזמין, יותר נוח לקרוא מאשר פסקאות ארוכות. מצד שני, אנחנו לפעמים צריכים להפריד ממש משפט או שניים לפסקה בפני עצמם בגלל ההקשר, בגלל שזה לא נכון לוגית לחבר אותם למשהו אחר, זה בסדר גמור, לא טוב שיש לנו יותר מדי כאלה. יותר מדי כאלה, אז אני מקבל איזה מין רצף של משפטים מקוטעים, וזה לא מתחבר טוב גם כן, לא ויזואלית ולא ברצף הקריאה, לאפקט שאני מנסה להשיג. כשנותנים דוגמאות, שוב, לא חובה, אפשר כמובן להסתפק בדוגמה אחת, אני לא יודע למה, אבל 3 זה מספר אידיאלי לדוגמאות, לסיבות, להמחשות. השלשה הזאת יש לה איזשהו קצב ברור, זה מעמיד מספיק הוכחות לטיעון, וזה לא מייגע את הקורא ברשימה ארוכה. דוגמה אחת זה מקרה 2, אפשר להתווכח, 3 סוגר את העניין. וכמו ששמתם לב, יש לי פה שלשות לאורך כל השקף הזה, וזה בדיוק הנקודה. זה, תשימו לב שזה זורם, זה מתחבר. לא יודע, משהו כנראה בפסיכולוגיה האנושית הבסיסית, המספר 3 מתחבר טוב. אז פשוט תשתמשו בזה, זה אפקטיבי. איפה שזה רלוונטי, טוב להשתמש בזה. כותרות והדגשות של הטקסט. כותבים טקסט מאוד ארוך, בלי שום שינויים, זה משעמם. וזה הראיתי לכם בפסקה הארוכה שהראיתי. ולכן כדאי לנו להשתמש מדי פעם בכותרות, בהדגשות. העניין הוא שהשימוש בדברים האלה צריך להיות במתינות רבה. אם אתם מסתכלים על טקסט, אז ההדגשות לצורך העניין זה כמו הטבלים באוכל. אין בכלל, זה לא טוב, יש יותר מדי, זה גרוע לפעמים באותה מידה ואפילו יותר. כשאתם משתמשים במבנה הוויזואלי, לפעמים עדיף להשתמש במבנה יותר מאשר בהדגשות. זאת אומרת, לבנות את הטקסטים בצורה שהסדר לפעמים עוזר להסביר את הטיעון, או את מה שאנחנו רוצים להגיד, ולא דווקא רק בהדגשות. אם אני שם הדגשות, אז נתת לכם פה דוגמה להדגשות מיותרות, הדגשות מוגזמות, הדגשות שיכולות לבלבל אפילו את הקורא, יותר מדי מזה זה לא טוב. יותר מדי זה מפריע להבנה. בין השאר, אם אנחנו מסתכלים על דף שיש בו 3 משפטים שונים שיש בהם הדגשות, ואולי אני לא מדגיש אפילו מילה בכל משפט, אלא כמה מילים בתוך משפט, העין לא יודעת לאן ללכת. המוח לא יודע מה מכל זה חשוב. יותר מזה, אם אני שם יותר מדי הדגשות, אז זה איפשהו מעורר את הרושם שכל היתר פחות חשוב. זאת אומרת, אם הדגשתי את זה ויש כל כך הרבה הדגשות, אז מה שלא מודגש נעשה לא חשוב. אז להשתמש בזה מדי פעם כשצריך, כשזה חשוב, מאוד בעדינות. בגדול, אני הייתי משתמש בכותרות כשצריך הפרדות מסוימות, או כשיש סיבה להשתמש בכותרת פנימית בתוך פרק, ובהדגשות, לא יודע, אחת בעמוד אולי, ועדיף, אני אפילו לא בטוח שזה נחוץ. תלוי מה אתם כותבים ואיך אתם כותבים, אבל ממש ממש לא להגזים. אותו דבר הנושא של צבעים, היתרון של העולם המודרני בקטע הזה זה שצבעים הם כבר לא בעיה. להדפיס צבע באופסט עם מינימום של 3-4 גלופות שונות, זה כאב ראש אדיר וזה יקר נורא. במדפסות דיגיטליות, כמו שהיום מדפיסים ספרים, אין שום בעיה להוציא ספר בכמה צבעים, תמונות ודברים שאנחנו רוצים. עדיין הצבע המקובל והכי קל לקריאה זה שחור על לבן. הקונטרסט הזה הוא הכי ברור לקריאה. אגב, לבן על שחור, מה שנקרא אותיות קידוש לבנה בעברית, כשהרקע הוא שחור והטקסט הוא לבן, קשה הרבה יותר לקריאה, לא מומלץ. הצבעים הם כמו הדגשות, אבל הייתי אומר שזה אפילו עוד יותר מאשר הדגשות, אם להשתמש בזה ממש ממש במתינות. לחשוב טוב טוב אם אני צריך את הצבעים וכמה צבעים. רק תסתכלו על, על השקף הקודם הזה ששמתי פה, הצבע פה, אוקיי? תסתכלו כמה זה מושך את העין, כמה זה חזק, כמה זה נכנס יחסית לכל היתר. אז בספר זה גם, אנשים לא רגילים לראות צבעים בספרים, אז זה ממש חזק. זה רק אם אנחנו רוצים באמת באמת איזושהי נקודה מאוד מאוד חזקה להעביר.
שמעיה?
כן.
מתי מקובל להדגיש ומתי מקובל לעשות על החסוד? יש לזה חוקים?
לא, אין לזה חוקים, זה רק מתחבר למה שדיברתי קודם על העקביות. את השיטה שבחרת בה, פשוט לך בעקביות. בגדול, האיטליקס, מה שקראת על החסוד, כאילו, זה נקרא איטליקס, זה עדין יותר מאשר... מאשר קו תחתי או מאשר בולד. אוקיי? אז זה דרך להדגיש או לציין משהו שונה קצת, בלי יותר מדי למשוך את העין. תראה, יש עוד דרכים להדגיש דברים אם רוצים, שלפעמים קצת יותר עדינות. אתה יכול למשל להגדיל את הרווח בין אותיות במילים מסוימות. בלי לשנות את גודל האות, ואז זה מושך את העין קצת אחרת. יש לכם לעשות את זה, אבל כל הדברים האלה, כמו שאמרתי, הייתי משתמש בהם בעדינות.
אוקיי.
איורי, הבלעות, תמונות, טוב להוסיף כאלה, כי זה מוסיף עניין, וזה ממחיש, וזה עוזר להבין את הפואנטות, וזה גם שובר את עוד פעם, את הרצף הוויזואלי הזה, זה מוסיף משהו מעניין לעין, וזה גם טוב מאוד להדגשה של דברים שאנחנו רוצים, או למסר, אם יש לנו מסרים חשובים להעביר, התמונות והכותרות שמתחת לתמונות, זה אחד הדברים הראשונים שהעין מתמקדת בהם בדף. ובגדול המחקרים שאני מכיר מראים שאם נותנים לאנשים דף שיש בו כותרת גדולה למעלה, טקסט, ובתוך הטקסט משולבת תמונה וכותרת מתחת לתמונה, מה שבדרך כלל קורה זה שהעין עוברת על הכותרת העליונה, קופצת לתמונה וכמעט מיד לכותרת שמתחת לתמונה. ורק אחר כך, הרבה פעמים זה גם חוזר יותר מפעם אחת, כאילו העין הולכת וחוזרת קצת, אבל את הטקסט שאחרי זה יקראו רק אחר כך. אז תביא את זה בחשבון, אם אתם מכניסים תמונה או איור או משהו לדף, זה יהיה הדבר הראשון שישימו לב אליו בדף הזה. אפילו אם זה בהמשך הטקסט. עכשיו, זה לא רע, אוקיי? זה לא אומר שהאיור חייב לבוא לפני, אחרי, זה לא זה, רק תביאו את זה בחשבון, זה טוב להדגיש דברים מסוימים, ואולי אחד הדברים הכי חשובים לזכור שם, כדאי שיהיה כותרת מתחת לתמונה, או לאיור, או לטבלה, כי העיניים מבחינות בזה, וזה מקום נפלא להעביר בו מסר בעל משמעות. זאת אומרת, מה שלא כדאי לעשות, זה טבלה מספר 1, אוקיי? כי זה בזבוז של מקום טוב. כדאי לתת לזה איזשהו שם שיש לו איזושהי משמעות, שמעבירה משהו, מחזק משהו במסר שאנחנו רוצים להעביר בצף הזה. טבלה מספר אחד שמוכיחה שאני לא יודע מה, אנשים עשירים הם עשירים יותר. לא משנה, מה המסר שאני רוצה להעביר? הערות שוליים והפניות. אוקיי, הערות שוליים זה האלה שיש בתחתית הדף, שיש לנו מספר קטן כזה ליד המילה, ו... יש למטה בתחתית הדף קו, ומתחת לזה יש איזשהו טקסט בקטן, זה נקרא הערת שוליים. הפניה זה כשבעצם יש לי אותו דבר, רק שההערה לא מופיעה בתחתית הדף, אלא שהיא מופיעה באיזשהו אינדקס מרוכז בסוף הספר או משהו כזה. שני מאוד מאוד מקובלים בכתיבה אקדמית, של האקדמיה, בכתיבה של מאמרים, בכתיבה של ספרים לאקדמיה. מה שעושים עם זה באקדמיה בדרך כלל, קודם כל רושמים מאיפה הביאו משהו, או על מה מסתמכים, באיזה ספר או מאמר או מחקר פורסם משהו שאני משתמש בו, מצטט אותו, וזה הכל נועד לעזור לבסס את האוטוריטה האקדמית המדעית של מה שאני אומר. וזה בכלל, בכלל, בכלל לא מה שאנחנו צריכים בספר שלנו. אנחנו לא כותבים לאקדמיה, אמרתי את זה יותר פעם אחת, אנחנו כותבים לקהל הרחב, לקהל הספציפי שלנו. אנחנו כותבים, אפילו אם אנחנו כותבים עבור אקדמיים, אנחנו לא כותבים עבור אקדמיים בהקשר אקדמי, אנחנו קוראים, כותבים לקהל של אקדמיים שמתעניינים כרגע בנושא ספציפי שאנחנו כותבים עליו, כבני אדם. ולכן, אנחנו לא רוצים לקורת כתיבה אקדמית.
אתה אומר לא להביא הפניות או להביא כמה שפחות?
אני אומר להימנע ככל האפשר מהדברים האלה, מהערות שוליים והפניות.
לא, מה זה הפניות? יש את המספר בסוגריים קטנים כזה למעלה, ו...
כן, ואז מה שקורה זה שהקורא עכשיו יודע שיש משהו מידע נוסף שקשור לזה שהוא לא יודע אותו. אז או שהוא עכשיו עוצר את הקריאה שלו וקופץ לקרוא את זה, בין אם זה בסוף הדף או במרוכז בסוף, או שהוא ממשיך לקרוא, אבל מציק לו, אתה פתחת לו עכשיו בראש איזשהו לופ קטן, זה נקרא אפקט זיגורניק. זה העניין הזה של מה שאנשים אומרים שצריך סגירה, אנשים צריכים סגירה, closure, זה קשור לאותו דבר, כאילו אתה משאיר לאנשים שאלה פתוחה בראש, זה מציק להם איפשהו. אני אומר להשתמש בזה, דווקא להשתמש בזה כשאנחנו רוצים למשוך אותם לתוך הספר, אבל... בזמן שהם קוראים ברצף, אני לא רוצה את זה, כי אני מוציא אותם מהרצף, אני פותח להם איזשהו משהו קטן כזה שאין לו שום הקשר ברור, וכמו שהם רצים ישר לסגור את הפינה הזאת בזה שהם עוזבים רגע את הטקסט ויורדים להערת שוליים, או שזה נשאר להם פתוח בראש וזה מפריע להם להמשיך את הקליטה של מה שהם קוראים.
לא, מה שאני מתכוון זה שעושים סוג של ביבליוגרפיה של מאמרים בסוף הספר.
שים אותה בסוף הספר ואל תזכיר בתוך הספר את
הביבליוגרפיה. ברור, אתה יודע, אני כותב נגיד משפט במאמר שפורסם בזה, ואז נושא בסוגריים קטנים את האחד.
תרשום במאמר שפורסם ב, ומי שנורא מעניין אותו, שאחר כך יכנס לביבליוגרפיה וימצא את זה שם.
או שאם אתה רוצה... לכן מאמר שפורסם ב, נושאים סוגריים קטנים, נושאים אחד, כאילו את המספר שלו...
מה שאני אומר, לא, כשאתה מוסיף שם את האחד, זה בדיוק עושה את מה שאני אמרתי כרגע, זה פותח לקורא בראש את הידיעה שיש משהו שהוא לא יודע.
אוקיי, אז אתה אומר, כאילו, אין בעיה לשים
ביבליוגרפיה. אם חשוב לך, תראה, אני לא אומר לגמרי לא, אוקיי, שוב, תזכור, מה שאני אומר פה זה המלצות, לא חוקים.
לא, זה אין לי בעיה, אתה יודע, מה שהכי טוב לספר זה מה שיהיה, באמת שאין לי
אתה... אני רוצה בכל זאת לציין את מתי לפעמים צריך את זה, אוקיי? אם אתה מסתמך על משהו מאוד חשוב, או שאתה מסתמך על משהו שמבחינתך יש חשיבות להזכיר את הבן אדם הזה, או את המאמר שלו, או כי אתה בקשר עם זה, או כי, לא יודע, או כי יש עניין של זכויות, או משהו כזה, תעשה את זה. אבל... בעיניי עדיף, אנחנו מסכמים עבור הקורא שלנו את הנושא. הקורא שלנו לא באמת מעניין אותו באיזה מאמר זה יתפרסם. אוקיי? זה בדיוק העניין, זה מעניין את האקדמיים. את הקורא מעניין מה יוצא לו מזה. לא אכפת לו באיזה מאמר זה יתפרסם. לא אכפת לו שזה יתפרסם במאמר של יוצמח יוכל בסיינטיפיק משהו בשנת 1968.
זה ממש לא מעניין. אבל לא לשים אליהם תפנה, שיהיו בסוף, מי שרוצה ילך לחפש.
אז אתה יכול לעשות בסוף רשימה של קריאה נוספת, ואם אתה רוצה להיות ממש נחמד, אז אתה יכול ליד המקום, ליד הרשימת מאמרים, ליד כל מאמר, אתה יכול לרשום באיזה פרק הוא הופיע, אם מישהו רוצה לעשות בהקשר הפוך.
כן, סבבה, זה חשבתי כבר גם לעשות כותרת. הפרק של השומן זה המאמרים שדיברתי עליהם.
אז אתה ממש נחמד, אבל אני לא הייתי דוחף את זה בתוך הטקסט, אם לא חייבים.
הטקסט יישאר נקי.
ובדרך כלל, אם זה כן חשוב, זאת אומרת, אם זה מידע שחשוב באמת להגיד אותו, או שאתה מרגיש שמאוד צריך להגיד את זה, אז תרשום את זה בתוך הטקסט, תכניס את זה בסוגריים בטקסט, או תכניס את זה כהמשך של המשפט, כהסבר, או משהו כזה, זה לא צריך ללכת להערת שוליים.
איזה מידע? זה המספר של המאמר, בדרך כלל מכניסים רק את המספר של המאמר, איפה הוא נמצא באינדקס בסוף. זה
אני מדבר. אבל שוב, זה אני, המספר הזה אין לו משמעות במהלך הקריאה.
כן, סבבה, אז אין מה לשים בכלל, אין לי מה לדבר.
אני מתכוון אם, לא יודע מה, נגיד שאתה רושם, זה פגע בו בעוצמה של 50 פאונד, ואז אתה רוצה לרשום למטה שכאילו פאונד פורס אחד שווה ל-454 גרם, אוקיי? או ללחץ שמפעיל משקולת של 454 גרם. אתה יכול לעשות את זה ככה, אתה יכול לרשום את זה ישר בטקסט, אוקיי? שפגע בו בכוח של 50 פאונד, אוקיי, שזה שווה ערך למשקולת של 25 קילו. ואתה יכול לשקול מראש להעיף את העניין הזה, כבר ישר לתת את התוצאה. הרעיון הוא ללכת עם הקורא, שזה ילך בקלות, שזה יהיה קל לקריאה.
רק חוסך לי, הייתי בטוח שזה מקובל וצריך וזה, חסך לי.
זה מקובל וצריך בכתיבה אקדמית. אנחנו לא כותבים אקדמית.
לא מעניין, בסדר, חסכת לי מעולה.
תראה, יש גם עוד משהו שאני טוען שזה חלק מהעניין, וזה מתקשר גם בדיוק לנושא הבא של ציטוטים, גם בכתיבה אקדמית מאוד מקובל לצטט, וגם זה מפריע לפעמים לרצף של הכתיבה. אבל יותר מזה, אם אני ממש מגזים ומצטט כל הזמן אנשים אחרים, אז הקורא מתחיל לשאול את עצמו, רגע, מה הוא אומר?
לא, אתה לא אקשיב, בוא לקראת החומר של האנשים האחרים.
עכשיו, אם אני מנסה לבסס איזשהו טיעון, מאוד מסובך שמסתמך על רצף של ציטוטים, אז אולי אני צריך את הציטוטים. זאת אומרת, אוקיי, זה אמר, וההוא אמר, ומזה אנחנו יכולים להסיק שמה שהשלישי אמר זה בכלל מה שהרביעי או טוען, אז אולי אני צריך לעשות את זה, אבל בדרך כלל אין לנו דברים כאלה בספר, זה אולי יכול להתאים באיזושהי כתבה חדשותית, באיזשהו מאמר אולי.
מה, לתת מאמר אקדמי בספר לקהל הרחב, נראה לי...
זהו, אז בגלל זה אומר, זה לא... אני לא בעד זה. עכשיו, אפשר להכניס ציטוטים מדי פעם, לא אומר שלא. אני חושב שיותר טוב לנו, כאנשים שכותבים את הספר, במקום אפשר לצטט פה ושם איזה פשפט, במיוחד אם הוא משפט מאוד ידוע של מישהו, ואז גם אפשר להגיד מי אמר אותו, אוקיי? בדיוק מה שאני מספר לכם, לפעמים מכניס פה במצגות אפילו, אני רושם משהו, ואני אפילו רושם זה מדן קנדי, או זה לקחתי מג'ון קרלטון, או לא משנה. אבל רוב הזמן, אגב, גם הרבה דברים אחרים שאני מלמד אתכם, זה דברים שאני למדתי ואני אפילו יודע לפעמים בדיוק מאיפה זה מגיע. אני לא כל הזמן מצטט לכם אחרים, אני מסכם את זה עבורכם, אתם שומעים את זה ממני, אני מעביר לכם את זה כידע שאני מעביר לכם. אנחנו בספר רוצים להעביר את שלנו להם, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בציטוטים כשזה רלוונטי, אבל עוד פעם במידה. לא יותר מדי. אני מעדיף יותר להזכיר את זה מאשר ממש ממש לצטט, אלא אם כן זה איזושהי אמירה מאוד מאוד ידועה, או שהניסוח שלה מאוד מאוד מתאים לי להגיד את זה בדיוק ככה. והנקודה מאוד חשובה בעיניי, שגם כן לא הייתי אומר אותה אם לא הייתי נתקל בה, אל תצטטו את עצמכם, אוקיי? אל תרשמו במרכאות ציטוט של עצמכם עם, בסוגריים, השם שלכם. זה נראה מה זה רע. זה כל כך לא לעניין, אפילו מישהו שכתב כמה ספרים, ואני לא יודע אם נתקלתם בזה במאמר אקדמי, שאתם קוראים מאמר אקדמי של מישהו, והוא מצטט מאמר אקדמי ויש את האזכור שלו מתוך המאמר האקדמי ההוא, שהוא כתב, זה גם שם אני רק קצת מצחיק, אבל שם זה לפחות מקובל. בכתיבה רגילה זה נורא. עכשיו, אצלכם זה גם סביר להניח הספר הראשון, אז אם זה הספר הראשון, אז אין לכם מה לצטט יותר מדי שמישהו מכיר, אז פשוט לא, אין שום צורך לעשות את זה. אתם רוצים להגיד משהו, זה ספר שלכם, תגידו את זה כעצמכם, כמחבר של הספר, שכותב בתוך הספר. אתם יכולים להגיד את אותו משפט בדיוק, לא כציטוט, תגידו אותו. אתם יכולים אפילו, אם אתם רוצים להבהיר שזה משהו שאתם נוהגים להגיד, אז תכתבו, אני אומר, או במצבים האלה אני אומר, או אמרתי לו או משהו, ותגידו מה אמרתי לו, אבל אל תהפכו את זה לאיזה ציטוט מסודר, כי באמת, זה פשוט לא נראה טוב.
עכשיו, דרך אגב, שמעיה, אם אני רוצה לדבר נגיד על... דיברת על כאילו לצטט אחרים, או לתת להם קרדיט, או... נגיד אני רוצה לדבר על איזה משהו פסיכולוגי, שגורם לאנשים, אני יכול להגיד ב... אז אתה לא ממליץ להגיד, בספר ש... בספר כך וכך כתבו על התופעה הזאת, והיא זאת שגורמת לפה ושם, וזה מסביר את העניין הזה, פשוט אומר...
לא, זה אני...
עדיף להגיד... חבר'ה, יש תופעה, כאילו ידועה.
זה אתה יכול לעשות גם כן, אם אתה לא עושה את זה הרבה יותר מדי. אבל שוב, אם אתה לצורך העניין מסתמך על משהו חזק בתחום, ואתה רוצה להזכיר את זה, אז יש גם, הייתי אומר, יש אפילו יושרה מסוימת בזה, שאתה מזכיר מאיפה לקחת את זה, שלא אתה המצאת את זה. אבל שוב, הייתי עושה את זה במידה.
לא על כל דבר.
נזכיר ספר שלם, כאילו, שמדבר על העניין הזה, ואז לצורך העניין מסכם עבור הקורא את מה שאני רוצה להגיד לו מתוך הספר. מזכיר אותו פעם אחת, גם אם אני מתייחס אחר כך לאותו חומר, או לאותו נושא שוב ושוב, לא כל פעם מזכיר זה מהספר שלהם, זה מהספר שלהם.
אוקיי, סבבה, בסדר.
עוד נקודה, שוב, משהו שנתקלתי בו ב... בעולם האמת של הכותבים, הכפלות. אנשים שמרושבים, מספרים את אותו סיפור פעמיים, אנשים שמביאים את אותה דוגמה פעמיים, אנשים שצטטים את אותו ציטוט יותר מפעם אחת, או דוחפים את אותו תרשים או הסבר יותר מפעם אחת בספר. אני יכול להגיד לכם שאצלי כקורא מנוסה, אני כרגע מדבר כקורא, לא כעורך ולא כמנהל התוכנית יוצאים לאור, וכמי שמלמד אתכם, אני מדבר כרגע כקורא. כשאני נתקל בכזה דבר, זה מעליב אותי כקורא. אוקיי? זה המבחינתי המחבר... מה זה?
הוא הוריד לי מהמחבר, זה כאילו... בדיוק. מה, הוא לא זוכר שהוא עשה את זה כבר?
בדיוק, הוא לא זוכר שהוא אמר את זה, הוא לא מספיק, או שהוא לא נותן לי מספיק קרדיט שאני זוכר, כאילו, זה נראה לא טוב. עכשיו, לפעמים צריך את זה או אפשר, גם אז הייתי משתדל שזה לא יהיה בדיוק אותו דבר, אולי הייתי עושה איזה פרפרזה על זה, אבל גם זה לא תמיד נראה טוב. בדרך כלל פשוט לא צריך. אין צורך, אין סיבה לעשות את זה. פשוט לא. אתם יודעים, אני אפילו, לפעמים אני נתקל בזה אפילו במשהו ממש מגוחך בעיניי, שאז זה גם פישול של העורך שלא הוציא את זה מהספר, אבל נתקלתי כבר במשהו כזה, מישהו שמצטט באיזשהו מקום משהו ואומר זה, אספר, לא, זה איך הולך שם, הוא מנחש באיזשהו גם, ואז אומר, אספר לכם אגדה סינית עתיקה, ואז הוא מספר איזשהו סיפור, ואז באיזשהו מקום אחר הוא בעצם נותן את אותו סיפור בוורסיה טיפה שונה, בלי לייחס אותה לאגדה סינית עתיקה. זה פשוט נראה רע. רע, זה מפחית נורא נורא מהספר, מכם. אז בכוונה ודאי אל תעשו את זה. עכשיו תסמכו עלינו בעריכה, אנחנו נאתר את זה, אוקיי? וזה עלול לקרות לכם בלי כוונה, כי כתבתם פרק אחד, ואתם שולחים לנו לעריכה, ואחר כך בעוד כמה חודשים יהיה פרק מספר 10 או 15, ולא בכך תזכרו שעשיתם את זה, זה בסדר. אנחנו כשיגיע הרגע ונערוך את הספר כולו, חוץ מעריכה פרטנית של כל פרק, אנחנו גם עורכים אותו אחר כך כמקשה, אנחנו נאתר את זה, אם זה קורה. רק שאני אומר, אתם אל תעשו את זה בכוונה. אם זה קרה וזה, אנחנו נאתר את זה, נעיר לכם, נתקן את זה, אבל לא, אל תתאהבו ברעיון הזה. משהו טכני, אוקיי? כמה דברים טכניים, זה ממש ממש לא חשוב כרגע, זה מכל הדברים שאני אמרתי קודם, זה הדברים הפחות חשובים, סתם, אתם יודעים משהו, יעשה לנו קצת פחות עבודה שחורה, כשאנחנו עוברים על הטקסטים שלכם, אם תזכרו את זה. אז קודם כל, בעברית, סימן הפיסוק בא מיד אחרי האות האחרונה של המשפט, או של הקטע. פסיק, נקודה, באים אחרי האות, אין רווח בין המילה לסימן הפיסוק, גם סימן שאלה או סימן קריאה, יש רווח אחד אחריהם, אחד. לא צריך רווח נקודה רווח, ולא צריך נקודה רווח רווח, והכי לא צריך, וגם את זה כבר ראינו, שתי נקודות רווח, כל הדברים האלה, הכפלות של סימני פיסוק וזה, לא עושים את זה. בעיקרון גם אין מצב שיש לכם שני סימני פיסוק ברצף. פסיק נקודותיים, אין חיה כזאת, אוקיי? או פסיק או נקודותיים. הדבר היחיד שעולה בדעתי שלפעמים נהוג לרשום, כאילו, שני סימנים ברצף, זה מה שרשמתי פה, סימן שאלה עם סימן קריאה, שזה דרך להביע תמיהה, כשמישהו רוצה להביע איזושהי תמיהה, ככה משהו בין שאלה לסימן קריאה, אז לפעמים משתמשים בזה, ובספר יש יחסית מעט מקום להכניס את זה בכל מקרה, אבל זה אולי עשוי איפה להופיע. מה שעוד, וזה באמת כבר עניין טכני שולי, פיסוק, כשאני מצטט משהו, אם אני כבר מצטט משהו, אם אני רושם משהו בתוך מרכאות, הסימני פיסוק של מה שבתוך המרכאות, צריכים להיות בתוך המרכאות. זאת אומרת, אני לא רושם את המשפט במרכאות ועל סימן שאלה, סימן השאלה נכנס לתוך המרכאות. אני מצטט את זה יחד איתו. הנקודה נכנסת לתוך המרכאות. המרכאות באות אחרי זה. ועוד ככה כמה נקודות קטנות. הדגשה זה הדגשה. זה אני מרים את הכל עכשיו כשאני מדגיש. זה שווה ערך לזה שאני מדבר יותר חזק בדיבור. סימן קריאה זה אותו דבר ואפילו עוד יותר, זה כבר כמעט לצעוק. שלושה סימני קריאה זה ישר מתוך הוואטסאפ או מה שזה לא יהיה, יחד עם כל השולטטטט ודברים כאלה. אין בזה רע דרך אגב, זה שאני אומר את זה, זה לא שאני מזלזל בכתיבה הזאת, הטקסטים הקטנים, זה המציאות, זה אנשים משתמשים בזה היום, זה לא בעיה שאנשים כותבים ככה, זה אין לזה מקום בספר, כי בדיוק בגלל שזה נתפס כחלק מהתרבות ההמונית היומיומית, ולא כחלק מהספר שאמור לייצר אוטוריטה של משהו אחר, יוצא דופן, קצת יותר ספרותי, קצת יותר מכובד, קצת יותר גדול, זה לא מתאים. כמו שאמרתי, זה הכל המלצות, זה לא חוקים, יותר חשוב לי שלא תאבדו את הקול שלכם מאשר שתכתבו לפי החוקים, העריכה תעזור בכל מקרה להתמודד עם אלה, אתם לא חייבים ללמוד אותם ולזכור אותם, ואל תיתנו לזה להפריע לכם כשאתם כותבים. מה מזה שייכנס לכם לראש וייכנס באופן טבעי לכתיבה שלכם, מצוין? אל תיתנו לזה לעצור אתכם, אל תנסו עכשיו לשבת לכתוב לפי הכללים. תכתבו את המסר שלכם, אנחנו נעזור עם העריכה להעיף החוצה, לסנן, לתקן, כל דבר שהוא לא יהיה מתאים, זה בדיוק התפקיד של העריכה. גם אם אנחנו בסוף נבוא ונגיד לכם, לדעתנו צריך להיות X, ויש מצב שאנחנו נגיד את זה בצורה מאוד אסרטיבית, אם אנחנו נחשוב ככה, בסוף זה הספר שלכם. אם אתם בסוף חושבים שזה צריך להיות משהו אחר, החלטה שלכם, הספר שלכם, האמת שלכם, זה מה שצריך בסופו של דבר להיות.